הימים המיוחדים האלה, שבסדרת עומר זכינו, שקדוש ברוך הוא בירך אותנו לימים של גאולה. וכל הזמן אפשר לומר שהעמדה הנפשית צריכה להיות שכמה שאנחנו יכולים לנסות, שזה לא יהיה מובן מאליו. שאנחנו כאן בארץ ושיש לנו מלכות שתלך ותשתחרר בעזרת השם ושקיבוץ גלויות ושיש מלחמות, כן, אז שזה גם חלק מהעניין, בעד מלחמות עצמיות קשורות ושיש משפחות וילדים ואנחנו רוצים לגדול יותר. אנחנו רוצים לא להתרגל להמון דברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, גם ברובד האישי וגם ברובד הכללי הלאומי. וכמה טוב שיש עצירות כאלה של חגים, של מועדים, שבהם אנחנו עוצרים כדי לחשוב וכדי להרגיש וכדי להתבונן ולשמוח ולהגיד תודה לריבונו של עולם, ש... זכינו להיות בני האומה הזאת ובני הדור הזה ולהסתובב כאן בארץ ולזכור לראות שיש ממש התקיימות כל ההבטחות שאתה אמרת לנו, ואנחנו רק בהתחלה שלהם עוד בהבטחות עלינו דברים טובים והבטחות שקדוש ברוך הוא הבטיח שיתקבלו לנגד עינינו. אנחנו בעצם הולכים בתוך חלום, מי שלא שם בלב, אנחנו בתוך חלום. אנחנו בעצם הולכים בתוך דפים של היסטוריה, בתוך דפים של תנ"ך, ואסור שזה יהיה מובן מאליו, שזה לא יהיה כזה ברור. ממש לראות את התנ"ך ואת הנבואות, ההבטחות, ואנחנו פשוט, אנחנו שם, זה אנחנו. קיבוץ הגלויות והתנערים מהעפר, והמון, הרבה אתכם כצאן אדם, לכן יש עומסים ופקקים, ממש ככה, הרבה אתכם כצאן אדם, ויש התמודדויות עם אויבים מבית ומחוץ, שמזכיר לנו הרבה דברים, ויש אויבים, גם התמודדויות רוחניות, הכל כתוב, הכל מסודר, ואנחנו הולכים שם, ואנחנו אומרים, תודה רבה, אשרי השם שככה. וזה באמת התרכז, בעזרת השם, ביום עצמאות. ביום עצמאות אנחנו ביום הזיכרון, שזה יהיה עוד כמה שעות. ביום הזיכרון, אני ככה רוצה שאנחנו נדבר על זה טוב, אחרי זה מתוך ככה גם נחבר את זה בעזרת השם גם ביום הזיכרון. כך רצה ריבונו של עולם לחבר את שני תלמידות שבהתחלה חשבו שזה בימים שונים, נראה לי גם חודשים שונים. כבר אי בים, נראה לי ככה מגור, אני לא זוכר בדיוק עוד אי בים ויום הזיכרון יהיה עשיר בטבת, אוקיי זה יום אחר, אז אמרו אולי שבוע אחרי, אולי באותו יום. יש עוד בסופו של דבר, ריבונו של עולם והאומה בחרה שזה יהיה כמו שזה עכשיו, התחיית האמיתית ככה זה יהיה. בגלל חטאינו גלינו מארצנו ו... עם ישראל יוצא לגלות, הוא לא יוצא לגלות רק עובר מקום פיזי, גיאוגרפי, אלא יוצא לגלות, וכידוע הגלות היא, בביטויים הפשוטים והעדינים של חז"ל, זה ללכת לישון, להירדם, וכמו בשיר השלמני ישנה, בלי ביר, אבל באמת, כמו שבטח הזכירו ולמדתם, הקדוש ברוך הוא מתאר לחזקאל הנביא פרק ל"ז שזה מוות. גלות בשבילנו זה מוות, זה בית קברות. הכל כולל הכל, מוות של השלטון, מוות חומרי, מוות רוחני. האומה, לא חס ושלום, נעלמת, אבל האומה כאומה כבר לא מתפקדת. אנחנו לא מתפקדים כעם. זה נקרא בית קברות, מוות, לא פחות. ככה צריך להסתכל על הגלות, זה לא טיול שמתארך לו, זה לא רק ללכת קצת לישון לנוח, זה מוות של האומה. וזה באמת משפיע על כל מערכות החיים. אנחנו מפסיקים לחיות ככלל. כלל, אנחנו חיים כיחידים. השפה שלנו היא שפה פרטית, גם חומרית וגם רוחנית. גם חומרית, האדם חי את הארבע רמות שלו, האדם חי את ההכנסות שלו בלבד. אין משק כלכלי, אין מלכות, אין שלטון, אין משטרה, אין צבא. וגם העולם הרוחני ממש מושפע מזה, הוא נהפך להיות מאוד מאוד פרטי. מה השכר שלי? הנושא נהפך להיות עולם הבא. הנושא נהפך להיות, אני פוחד אני לעשות עבירה ואני מסתבך לעשות מצווה, כי ככה אני אזכה לשכר. מה עם ריבונו של עולם? מה עם השראת שכינה בעולם? מה עם נקדש את שמך בעולם? ותהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. כל המושגים האלה, החזון הזה, הטבע שלנו, השפה שלנו, היא בעצם הולכת ונעלמת, לא רלוונטית לגלות. זאת גלות, זה חושך. זה ריקבון שעם ישראל בגלות. ובאמת הנביא גם מתאר את זה בצורה כזאת, שזה לא רק שאנחנו אמרנו, לא ישנים אלא גם מתים, ומתים, הקדוש ברוך הוא לא חוסך. הוא בא ואומר שהכל שם רקוב ויבש, חזון של עצמות יבשות, הרימה שלא ברור מה קורה איתה. אין פה צורה של גוף, של דמות, אין פה משהו שקצת מלחלוכי, הכל יתייבש, תודה רבה. ובאמת, זה בא לידי ביטוי, כמו שאמרנו, בכל הרבנים, החומרים והרוחנים, הכלל והפרט. קודם כל, אחד הדברים אמרנו הבולטים, זה שעם ישראל מפסיק לחיות ככלל. הוא חי יותר את החיים האישיים הפרטיים שלו, כל אחד במקום שלו. גדולים, צדיקים, עליונים, תמיד עיניהם לירושלים, תמיד עיניהם לבית המקדש, כותבים שירים, בוכים על מצבה של האומה ועל צער השכינה, מדברים על משיח, הגאולה. אבל רוב רובה של האומה נמצא בכזה מקום שבאמת זה רחוק, רחוק מאיתנו. כזכור, כוזרי מתאר את המצב הזה שכמצב היום ונורא. גם כשאנחנו מתפללים על בית מקדש, אנחנו מתפללים על חזרת שכינה לציון ועל משיח, האמת, אומר החבר למלך כוזר, זה לא אמיתי. אנחנו אומרים את זה כי זה כתוב לנו שם, אבל הכל כצפצוף הזרזים וכדיבור התוכי. הכל בעצם כאינסטינקט. באמת לחוות את צער השכינה, לדבר על כלל, לחיות את הכלל, לדבר על זה שאנחנו חוזרים חזרה באמת לארץ ישראל, ושם זה חיים נורמליים, זה כבר, זה לא אמיתי לנו. נודע על האמת, זה לא אמיתי לנו. ככה הוא אומר, הכוזרי זה בערך לפני 800-900 שנה, עומק הגלות, וכך באמת נראה ריקבון. כך נראה בית קברות, כך זה בא לידי ביטוי. התודעה הלאומית, במובן החומרי והרוחני, היא הולכת ונעלמת לנו. גם מבחינה רוחנית, האדם, כמו שאמרנו, יותר עוסק ברובד הפרטי האישי שלו, מה אני מקבל, ופחות עיסוק באיך האומה הזאת מקדשת את ריבונו של עולם, קורמת להשראת שכינה. נקדש את שמך בעולם הזה, הביטויים, עולם האמונה נהפך להיות איזשהו מקום כזה, שם יש אלוקים, שם יש השגחה, אבל פה קל לזכות לנבואה, לקשר ישיר ריבונו של עולם, לחיים של גודל וקודש בעולם הזה, זה כבר נמצא מאיתנו, אנחנו כבר עוסקים לעשות את זה. זה בעצם בית קברות, וזה חשוב לחזור ולזכור את זה. כמו שאמרנו קודם, בעצם העובדה שלנו ריבונו של עולם, וכמו שהמר"ן אומר בנצח ישראל, כדי לפגוש דברים גדולים וחיוביים ועוצמתיים, אנחנו פוגשים את ההיעדר שלהם. כמו שאמרנו בליל הסדר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בשלילה, מה לא היה כאן? איך לא תפקדנו כאומה? איך בעצם חיינו, במרכאות חיינו? האומה מתה. במובן הזה האומה מתה. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, מה אתה רואה? עצמות, אלו בית ישראל. מבחינה רוחנית כאן כן אומרת הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. הגמרא בעצמה, תלמוד הבבלי, ככה הוא אומר, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כל עם ישראל רק יושב ולומד תורה. אז על מה הגמרא מדברת? לא על תורה אישית פרטית של השכונה שלנו, של הכפר, של בית כנסת או בית המדרש או תלמוד התורה. אלא כאומה שחיה בארצה עם עוצמה והשראת שכינה וחיה את התורה ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים וכולכם והיום הרב יהודה מדגיש חיים הקודש מחיה אותנו את כולנו לא זה סיירת של צדיקים והיום בעולם הזה לא עכשיו ניטול לולב, נתפלל, נניח תפילים, ובעולם הבא נקבל שכר. כאן נקדש את שמך בעולם, בכל רבדי החיים. אין לך ביטול תורה גדול מזה. הצטמצמה התורה לדן אדמות של ההלכה, בלבד הכל מתכווץ לנו. אפשר יותר להאריך, אנחנו בזמן חורף האחרון למדנו, הרחבנו את זה, וזה המבט, ככה אנחנו מסתכלים אחורה, על בית הקברות שלו אחורינו ואנחנו שומעים את התנערי והפרקום זה תהליך לבשי בגדי תפארתך מי זה בגדי תפארתך? עמי האומה חוזרת להיות עצמה לאט לאט חוזרים להתכנס משום מה למקום אחד, לבת אחד, לכל מיני מקומות אנחנו מתחילים לבנות את עצמנו בהתחלה פיזית, אחרי זה רוחנית. מישהי רצתה לשאול? כן.
אתה קצת
ענית
על זה, אבל...
אנחנו עובדים של כל מיני.
בכל הדורות שמרו את התורה, ולא
זה רק בשביל עצמו. זה מה שהגמרא אומרת. לאט לאט זה הלך ונהפך להיות, אין לך ביטול תורה גדול מזה. בדף שלפניכם, מקור שתיים, אני נראה את הגרף, מקור שלוש. אומר הגרף, הגאולה נכונה בשם בוקר. כמו שכתוב, אתה בוקר וגם לילה. וכן נכונה בשם לידה, כמו שכתוב, כי חלה גם ילדה ציון. מקור שלוש, באמצע, אין דבר, נכון? מספיק לדעת? כן. אז קודם כל, זה בוקר וגם לידה. אנחנו נולדים. כשעם ישראל, עולה על ציר הגאולה, זאת אומרת שאנחנו עכשיו בתהליך לידה. חשוב לנבואה, לגרום מבינה, להדגיש את זה, שמדובר כאן בלידה. קיבלנו מבית קברות. לפני כן הכל מת. נמחקנו מהגלות. שוב לא כיחידים, אלא כאומה. ועכשיו שאנחנו קמים לתחייה ונולדים, אז זה מביא איתו מהלך של לידה עם צירי לידה. וזה מביא איתו כאב שמצמיח אחריו הרבה דברים טובים. זה מביא איתו כנראה כמו לידה של כולנו. קודם כל מתפתח העולם הפיזי, אחר כך מתפתח העולם הרוחני. הילד הקטן לא מתחיל לדבר כשהוא בן לאט לאט. אחר כך מתחיל לחלום ולחשוב ולרצות ולשאול את עצמו מיהו. וכש... מדובר בלידה, אז מדובר גם כן בשלבים, זה לא יבוא בבת אחת. אבל חז"ל לא רק דימו את זה, אמרו ככה זה יהיה. אם שם הייתה מחיקה מוחלטת, זה לא אותו הדבר, רק עכשיו בואו לארץ ישראל, עכשיו מתחיל לצמוח, צמח דוד עבדך. לאט לאט, עם כל המפותים שאמרנו קודם. נקודה משמעותית שראינו בגלות, אחת המידות שנעלמות לנו שם, שם ישראל נאבד אותה, זה מידת הגבורה. אנחנו מפסיקים להיות גיבורים בגלות. ככה חז"ל אומרים. נאבד את מידת הגבורה מתוכנו. מן הסתם, להתגבר על היצר ולהתגבר על דברים אחרים, זה יהיה קרב תמיד של האדם, וזה תמיד היה. אבל כאומה, ליצור עכשיו חיים שהם... מלאים בגבורה, לקום ולהתגבר על מי שבא לאיים עלינו ולחלותינו וכן הלאה, זה נעלם. ממרד בר כוכבא, אנחנו יוצאים לגלות, ויותר אנחנו לא יודעים איך להשתמש, אולי אפילו גם להכיר את השריר הזה שנקרא גבורה. וזה נעלם מאיתנו, עד כנראה סוף הגלות שם בשואה, מרד כזה או אחר, זה מתחיל קצת לבצבץ, וכשמתכנסים הביתה וכן הלאה. מידת הגבורה היא בעצם מציינת את העולם שלנו, את העולם של האדם. כשהאדם יודע מי הוא, מה הוא, אז הוא עומד ברור וזקוף. הוא לא מושפל, הוא לא חסר וחלש, הוא מלא בעוצמה. אחד מהדברים, אחד מהצנאים לקבל שכינה, להופיע שכינה בעולם, לקבל נבואה, אומרת הגמרא, זה גבורה, חוכמה, גבורה ואושר. נביא חייב להיות, אומרת הגמרא, גם בעל חוכמה, גבורה ואושר. זה כמובן בעל הנבא. את כולם עומדים עם משה רבינו. חוכמה, חוכמת התורה, וגבורה, ממש גבורה פיזית, אפשר גם להגיד גבורה של יצר, להתגבר, אבל גבורה פיזית, משה רבינו, היה גבוה, היה חזק, חזק את הערים, מניף את הנביאים, כמו שמקביל ספר תורה, סיפור קשה. חכם גיבור עשיר ובעל ערבה. עשירות מאיפה? משה רבינו? מהשאריות שהיו בלוחות השניים. פסול לך לוחות שניים, כמו הלוחות הראשונים של הקטע ששיברת, פסול לך, אומרת הגמרא, פסולת תהיה שלך, פסולת, האבן היקרה הזאת, מה שנשאר תיקח את זה לך. מה משה רבינו יעשה עם זה? למה חשוב לקדוש ברוך הוא להגיד את זה? מה הוא הולך לעשות עם היהלומים האלה? אין כנראה בורסה שם באמצע המדבר, מה יעשה עם זה? עוצמה של עושר. כשהנביא בריא בכל כוחותיו, בשכלו, במידותיו, בגופו, בנפשו, הוא יכול להיות צינור טוב להופיע הרבה ערכים אידיאליים בקודש ונבואה. חכם, גיבור, עשיר, בעל ענווה, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים היו עשירים. עוצמות כאלה, פיזיות, גורמות לכך שקודש, שכינה יכולה להופיע דרכך.
לא כולם, שתיים,
גם כי באמת זה תלוי האדם עצמו, אבל הגמרא באה ואומרת, זה חייב להיות עם כל העוצמה, כל העוצמה של זה. כדי להגיע לעוצמות של חיים, אדם חייב להיות עם כל כוחות החיים האלה, כדי להגיע לנבואה. זה נכון שזה לא סותר את זה שחיים פרטיים, חיים פרטיים. נשים לב, כל כוחות האלה הם כדי שעוצמות החיים יופיעו דרכך. תהיה צינור בריא שהנבואה תופיע דרכך. אומר הרב קוק במאמר שנקרא מאמר הפחד, אם על היחיד כתוב שולחן להיות חכם, גיבור, עשיר ובעל ענווה, בוודאי שעל האומה היא צריכה להיות כזאת. חכמה, גיבורה ועשירה. חוכמה של תורה שתתפתח יותר ויותר בעם ישראל, גדולים וקטנים. ואושר, איזה ברכה היה לנו בחורף הזה. אנחנו רוצים שהבורסה שלנו תהיה עוד יותר עשירה. והמדינה תהיה עשירה, לא רק הכיס הפרטי. אלא שחיים מלאים בעוצמות של הפרט, של המשפחות, של האומה, שהמדינה תהיה עשירה. חוכמת המסכן בזויה, אומר שלמה המלך, אם האומה היא קטנה, היא חלשה, אז באמת היא לא מסוגלת לבוא ולבשר בשורות לעולם. היא לא רלוונטית, היא קטנה, היא שם, אומר הרמב"ם למורה נבוכים, זאת הסיבה שהתורה מתארת, שאברהם אבינו והאבות בכלל כבדים בכסף, במקנה, בכסף ובזהב. למה זה כזה חשוב? כמה, איך הוא היה עשיר, אברהם אבינו ויצחק וכן הלאה, אומר הרמב"ם, כי זה לא מישהו או איזה שבט שמסתובב כאן בארץ ישראל, הבורחים, האבות, לבנות אומה, חוכמה, גבורה ועושר, כל אלה הצטמצמו ונעלמו לנו בגלות. גבורה. הגבורה היא בעצם עוצמה של החיים. היא לבוא ולבטא את זה שיש לי מה להגיד, יש לי מה לתת לעולם. יש לי שאיפות, יש לי רצונות ברורים. קיבלנו את זה בגלות, והכתוב, זמנו של עולם בתורה, אומר לנו את זה. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם. בכללות, ופחדתה יומם ולילה. ביטוי פסיכולוגי של מצבו של עם ישראל. זה אנחנו. וכל משהו קטן, כל גזרה, כל הוליד, אומר הרב קוק, פחד בליבנו. ודאי סוף הגלות. המציאות אמר שלא פחות גם נזק נפשי, פסיכולוגי, נשרט לו במסגרת השואה. הפחד מה יאמרו אומות העולם, ולהגיד את דברנו, וזה המדינה שלה, הארץ שלנו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות כאן, ואם צריך ויש אויבים, אנחנו יודעים לטפל בהם. כל זה אנחנו לאט לאט הולכים מתרפים מזה. לפני כמה שנים, אני זוכר באיזה לוויה, לא הייתי שם, אבל שמעתי את זה, אחרי זה הייתי ציטוט שנחקק בתוכי. אמא של אחד מקצינים שנהרג בעזה, הקצין בהדסה קרבית, ושם התחילו כבר כנראה החפירות באדמה, וצורת לחימה של אחד מחבלים. לא, ירד לשם, היה צריך, ושם הוא נהרג. קצין בהדסה קרבית, אם אני לא טועה, זה השם הפרטי, אבל זוכר שם משפחה היה חלקני, והיא בהלוויה ככה אמרה, אל תשתתפו בצערי, תשתתפו בגאוותי. אני, קודם כל, זה לא משפחה, מה שנקרא, עם שומרת, עם המסורת. אותי המשפט הזה, הוא היה מאוד חזר את תוצאותיו באיזשהו עיתון. אל תשתתפו בצערי, תשתתפו בגאוותי. לא כל אדם יכול להגיד את זה. וזה לימד אותי המון. שני דברים עיקריים, אני למדתי מזה. לקחתי את זה איתי. אחד, שקודם כל יש אנשים שאולי ביום אנחנו לא נראה את זה, אבל מסתובבות בתוכנו כאלה נשמות, כאלה עוצמות, שאולי כלפי חוץ אי אפשר לראות את זה, קשה לראות את זה. קשה לראות איזה גודל, ואיזה זקיפות קרובה, ואיזה חיים אידיאליסטיים, לא רואים. ואנחנו לא יודעים שום דבר. גם ברובד הפרטי האישי, מי שאני רואה, מה שאני רואה, כלום. אדם יראה לעיניים, רק השם יראה ללבב. ואנחנו מנסים לקנות עיניים ארוכות. ופתאום אתה רואה שיוצא שם משהו אחר. משהו שונה לגמרי. לא כי למדה באיזשהו מקום, לא כי מין ככה עוצמה ענקית, מטיסאים לרוח, משהו אחר לגמרי. אל תשתתפו בצערי, תשתתפו בגאוותי. אני לקחתי את זה ליום הזיכרון. אני תמיד מרגיש שיש ככה דילמה, גם בתוך תוכי. אני חושב בחברה הישראלית, לא גם בתוכנו. אני חושב שצריך להכריע את עצמנו. היום הזה הוא לא יום עצוב. כמה שעות שאנחנו ניכנס אל הדיון הקדוש הזה, הוא לא יום עצוב. האמת, אין יום עצוב בעם ישראל. יש צער, אין עצבות, יש צער. לא עלינו עלינו, הוא מצטער. סוריים, עצבות זה מצב שבו בן אדם הוא באמת... הנפש כבר נחנקת מטומאה, מעבירות, ככה הוא כותב, ככה הוא כותב. ממצב כזה שבו באמת לאדם מצטבר פנימה, לכן הרב קוק אומר, העצבות היא לא בידה. המון לכלוך רוחני מצטבר בנפש, משהו שם הולך ונפח להיות יותר ויותר חזוק, ולכן גם עצוב. תשעה באב, אם אנחנו עוד נפגוש אותו השנה, אנחנו, או בין המצרים, אנחנו לא עצובים, אנחנו לא מצטערים. האדם מצטער, הוא עומד, הוא כואב, הוא חושב על מה שהיה ומה שעתיד להיות, ואיך אני לומד מזה, ואיך גדלים מזה. והעצוב, הוא לא מסוגל לעמוד, הוא מרוך, אין כלום, אין שום דבר, אין תקווה, הכל כבוי. יום הזיכרון זה יום של צער, מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהוא צריך להיות יום, רק כך אני אשתף מה שאני חושב. הוא צריך להיות יום של גאווה לאומית. של כובד ראש, של גאווה לאומית. לא של עיסוק בשכול. לא רק, מותר וצריך. את הסיפורים האישיים, זה מצוין, אבל זה לא המשקל העיקרי. אם היה אפשר, אולי היה צריך לעשות יום של כל כולו שתיקה, לא כמה דקות. איך אפשר לדבר? זה יום של דממה. זה יום של... אי אפשר להכניס אותו למילים, למחשבות. גם מה שאני אומר עכשיו, אני מבחוץ, אז מותר לסמת חוייר. אנחנו לא נכנסנו אליו. זה באמת יום כזה שהוא... איזה אומה. איזה נשמות, איזה עוצמות. תראה מה יש כאן. אנחנו באים ביום הזה אל מאחורי הכלל. אל מה שלא נראה אולי ביום יום, אבל הוא קיים כל הזמן. הצפירה היא זמן שבו אנחנו עובדים ונעתקות המילים. לקחת איזה ספר תהילים ומשניות מצוין לפני אחרי. ברגע הזה, ברגעים האלה, בדקות קודש האלה, אנחנו עובדים עם כל רבבות עמך בית ישראל. שותפים במחשבות, שותפים כדבוקה אחת עם כל עם ישראל. זה לרוב להתייחס למקום הפרטי האישי של הגיבורים שלנו. זה חובה, זה מצוין וזה מרומם, אבל פה עכשיו אנחנו מתעדים לאיזשהו משהו כזה מאוד מאוד גדול של ויתום אהרון, שכמו שופר, שאין כאן מילים, זה משהו הרבה יותר גדול, שנמצא כאן כל הזמן, יום יום, של נשמות מיוחדות, של איזה איכות שיהיה, זה לא רק ההוא וההם, וכל ההר הזה והבית העלמין הזה, אלא הם מספרים מה יש בדור הזה. מה שיש שם, מה שראינו, בעוצמות, בגבורה, זה גם קיים בתוכנו, אנחנו מציצים פנימה לתוכנו. ביום הקדוש הזה אנחנו נכנסים גילו ברעדה, אנחנו נכנסים ברעדה אחרי זה הגילו. קצות האצבעות, בבית אלוהינו נהלך ברגש. אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, אנחנו חשים את הדבק, את המתח, את הקודש, את היחד המיוחד הזה. פתאום כולם מתקלפים, פתאום אנחנו פוגשים אך ורק את ה... גם את הצער, אבל גם את, ה... את הגודל, את הגודל שיש כאן. הדקות האלה של שקט, של ספירה, תלמידים של הרב צבי הספר שהם היו לידו, ואחד מהם מספר, הייתי לידו, וזה הספיק לי לכל החיים. מה הוא רואה? אני לא יודע. אני לא אומר שזה כנראה היה משהו אחר. כנראה רצוי יודע, לא יודע, אני חושב, עמד שם. היה במחשבות כל עם ישראל. אם לא מה שרואים בחוץ, לא מה שרואים בכותרות התקשורת, לא מה שהשכל הקטן שלי מבין, אלא חוזרים את הכל, והייתו מהארון. יש דיבור, ויש שיחה, ויש שירה, ויש זמר, ויש שתיקה שהיא מעל הכל. אנחנו קופצים אל השתיקה הזאת, אל הדממה הזאת, אנחנו בעצם עכשיו הולכים למקום שהוא לא אנושי, הוא לא נכנס למילים, הוא לא נכנס לביטויים. זה משהו שהוא בעצם כל המתח הרוחני, שהוא יוצר את החיים שלנו כאן במדינה. זה הדבק שכינס אותנו כאן הביתה לארץ ישראל. זו אותה עוצמה שמחברת אותנו תמיד, מה שלא נראה ביום יום. אבל כשאתה מצר לישראל, אז האב הזה פתאום יגלה מתוכו כוחות שלפני כן הוא עצמו לא הכיר. כשאותו כוח, אותה דממה, אותו קודש קודשים שנמצא בתוכנו, שהוא זה שמביא אנשים לארץ. לארץ לא יודעת לכאן, יש מקומות הרבה יותר טובים ויפים מקומות אחרים. בנוף, באקלים, לא יודע, אני מדבר על עצמי ככה מספרים, ובנופים, וכן, מה פתאום, למה אתה כאן? משהו כאן מחזיר את האנשים הביתה ומחזיק אותם כאן, מעבר להיגיון, מעבר למילים. וזה גם מה שמניע את האנשים לבוא ולהגיע לכאן, רק לפני שעה, שעתיים, סיפר לי תלמיד על אותו דבר, מילואים. מהאנשים, היום יום אין קשר לזה שהוא מתייצב כרגע למילואים. הוא שואל, אני אגיד, למה באת לכאן? לא, אמרתי לו, תובד אחר מריחה, כי תשמע קצת לגוון חבר'ה וכו'. אמר לי, זה נכון, ביום יומיים הראשונים אחרי זה, אף אחד לא יודע למה, והם נשארים. לא דיברתי על זמן מלחמה. צוק איתן, 120% גיוס. אף אחד לא קרא לך. אנשים באו מחוץ לארץ, הפסיקו חופשה או עבודה וכו', והם באו. אתה מבין שזה מסוכן, הוא כאן. מה מביא אותך כאן? משהו הרבה יותר עמוק מהשכל, מהבחירה היומיומית. מטעויות ושטויות שבן אדם יכול לעשות ביום יום. אין קשר בין היום יום לבין פתאום נסיעת הרוח הזאת. הוא מספר לי גם כן ששומע באיזה שיעור, באיזושהי ישיבה, מה שנקרא חרדית, בצוק איתן, אמרו, אנחנו עכשיו, אותו ראש ישיבה בא ואמר, אנחנו עכשיו עושים משמרות. גדוד נכנס פנימה, פלוגה, 30 אנשים בערך, אנחנו רוצים גם 30 אנשים שעכשיו הם יהיו, גם כן, סבב כל הזמן, הוא תלה את הטבלה, 30 מקומות, שכל אחד רשם את השם שלו, 24/7 כל הזמן לומדים תורה, כל אחד כנגד חיילים שנכנסים. והתחילו את זה. פתאום באמצע הלילה מסתבר שנכנסה עוד פוגם. אז מישהו הלך, העיר אנשים, קדימה לקום, צריך ללמוד תורה. כי נכנסה עוד פלוגה. אני לא יודע אם יודעים מה זה פלוגה, אבל לא יודעים מה הם עשו שם בעזה. אבל הם הבינו שזה מה צריך לעשות. אז הם קמו וקדימה, ללמוד תורה. אף אחד לא תכנן את זה, הם הלכו לישון, קמו ולמדו תורה. עוצמות אחרות. תמיד, מה שיש שם, אני לא יכול להגיד, אומר הרב קוק, בעקבות ראיה. טוב, אלה שם, הם, יש לנו את הבעיות שלהם, החילונים האלה, השמאלנים האלה, החרדים האלה. זה עמך, כולם צדיקים, כולם ביחד. ארץ ישראל הופכת אותנו למקשה אחת. מה שיש שם הוא בעייתי, גם זה חלק ממני. מה שיש שם הוא עוצמתי, זה חלק ממני. אם יש עכשיו באומה אנשים גיבורים שמבינים וגם לא מבינים למה הם פה ולמה הם נלחמים ומסרו את הנפש, מה החזקת ביד? איזה ספר? איזה פסוק אמרת? לא יודע, לא ברור. אבל זה מספר איזה עוצמות חזרו אלינו. ואיזה גודל קיים כאן, גם אם זה לא נראה לנגד עינינו, גם אם ביום אם זה לא נראה, זאת האמת. זאת האמת של, של המדינה. זאת האמת של האומה. לא מה שרואים ביום יום. אתה קורא את דברי חז"ל ואתה נראה אותו אומר, טוב, אין סיכוי. זה האמת. לא להסתפק במה שרואים בעיניים הפשוטות שלנו. זה נורא נורא מייאש, אני אומר את זה לעצמי. תורידו, נו, אז אתה עוד פעם, זה שמאל, זה ימין, זה... זה ברבדים חיצוניים, בעומק, שהעומק הוא העיקר, שם יש את כל האמת. ולא להתפתות, להישאר בחוץ. אני חושב, ככה אני מנסה להכין את עצמי, דרך היום הזה להגיע ליום העצמאות. ככה מתברר יום העצמאות, לב המדינה. ככה אנחנו יותר פוגשים את הכחול, את התכלת שבדגל, התכלת, תכלית. שהתכלת שבציצית זה שדומה לים, לרקיע, לכיסא הגבול. זה מה שהאומה בחרה, איך, למה? לצייר את זה על הדגל. זה באמת העיקר. היום הזה כשאנחנו מצליחים באמת לפגוש אותו נכון, לא מתוך עצבות, חס ושלום, אף פעם לא. מתוך צער, מתוך כובד ראש, גילו ביום עצמאות, מתוך רעדה. איזה אנשים, איזה משפחות. יש גם קשיים, יש גם טלטלות והתרסקויות. אבל אנחנו בעצם מגלים, שחזרנו בעצם לגלות בתוכנו גבורה גדולה. מה זה גבורה? אומר הרב במורה נבוכים, זה הקומה הראשונה של נבואה. וזה הסדר, גבורה, אחר כך בסולם הבא, בסולם הנבואה, זה חלום, אחר כך בתקול, אחר כך נבואה, רוח הקודש, נבואת שאר הנביאים, נבואת משה רבנו, נבואת אדם הראשון. ההתחלה מהרמב"ם זה כשאדם בא ועושה משהו גדול לציבור גדול. לא כי הוא צדיק, לא כי הוא מבין, כי פשוט ניסיון רוח, משהו גדול בתוכו. והנה זה מתחיל להיות. הנה חוזרת שכינה לציון דרך הגבורה הזאת, דרך נשמותינו. ומסתבר שעם ישראל לא מזמן החליט שבאותו יום, יום הזיכרון, גם לנפגעי הטרור, לימור, כולנו חיילים. כולנו כאן באמצע קרב. באנו לבנות את עצמנו. בכל דור ודור באים עלינו כמו נחלותינו, בדור הזה תפס עלינו עוד קומה. כל ילד וילדה, איש ואישה, הם חיילים כאן. עם ישראל באינסטינקט שלו חיבר את זה פנימה. כאן אני חושב שזה לא כזה הלך חלק, אבל זה בפנים. כולם כמקשה אחת. לא במובן של טוב, כל מי שמסכן בו ביום הזה אנחנו הפוך מתוך גבורה ועוצמה גדולה. זה לא איזה אזרח שמה שנפגע, טוב, תשאיר אותו לביטוח לאומי, תפלו בו, מה פתאום? אנחנו כולנו כישות אחת. אותה גבורה, אותה עוצמה, אותה מלחמה על הארץ. וכשדברים כאלה לפעמים לא מסמכים, קוראים, הם מוציאים מתוכנו מה שלא נראה ביום יום. אני רוצה לקרוא לכם, אין איזה בדף. מבית מדרשו של הרמח"ל כותב הרמ"ט רבי משה דוד ואי, כותב ככה, הוא קרא שחר כארי וכלבים יקימנו. האומה הזאת היא אומה של אריות, כולם גיבורים. ככה בעצם הוא מסביר רבי משה דוד ואי את דברי בלעם הרשע. קרא שחר כארי וכלבים יקימנו. האומה הזאת היא אומה של אריות, כולם גיבורים. בין לפי טבעם ומפני שהשכינה שוכנת שורה עליהם. מה זה אריה? יכול להגיד, בוא נה, אריה זה משהו רציני. אנחנו גרנו בירושלים, אז היינו מבקרים הרבה בגן החיות, ולדבר על אריה זה מלך החיות, אבל תמיד מבאס. אתה מגיע לאריה, אתה אומר לילדים, יאללה, הולכים לאריה, והם רואים שם איזה שטיח כזה שוכן. אם היה באמת, באתם ביום שלא חם מדי, ובדיוק לפני כמה זמן יכינו אותו, אז הוא מקשקש בזנב או משהו כזה. איפה אריה פה? מה טבעם של אריות? שלפעמים קוראים ושוכבים ונראים כחלשים. איפה הוא בכלל? צריכים ללמודים על ידי, רק מחפש אותו, הסתווה טוב, לא זז. אבל לבסוף קמים בפתע פתאום וטורפים והורגים ואוכלים את הצדים אותם. כך ישראל הם נראים כקרועים ושוכבים בזמן הגלות, בזמן שהם נראים חסרים, ובסוף בזמן הגאולה. והיה שארית יעקב הגוי בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן. שרים עבר את הרב הרמס עם הציל, זה שכתוב, קרא שחר כארי וכלבים מי יקימנו, מדהים. אומר הרמ"ד לבדי, זה עם ישראל, אנחנו רואים את זה בדור שלנו. ולשם אנחנו נכנסים עוד מעט. הדבר העוצמתי הזה, הגדול הזה, שלא היה 2,000 שנה, היה בדברים אחרים, בא לידי ביטוי בגבורה, לבנות את המשפחות בתמימות, בטהרה, באהבת השם. הגבורה תחזיק ראש, הגבורה להאמין שהקדוש ברוך הוא עוד יגאל אותנו. החז"ל אומרים, זה הולך ונעלם במסגרת הגלות. חזרנו הביתה, ברוך המחזיר שכינתו לציון, זה בא לידי ביטוי בהמון דברים חיצוניים, מה שאמרנו, קיבוץ גלויות, בניין האומה, הפרחת השממה, ובפנים המון המון עוצמות רוחניות באות לידי ביטוי בנשמות חדשות, בעוצמות של גבורה, והיא בעצם מה שמבשרת את חזרת השכינה, אחד מהסימנים, חזרת השכינה לציון. ביום הזה, כמו שאמרתי קודם, אני מרגיש, אני חושב שזה הרעדה לפני הגילה. להבין שבאמת, לא מה שאנחנו רואים נגד עינינו זה אמיתי, זה הנכון. לא מה שנראה מבחוץ, לא על הכלל ולא על הפרט. אנחנו אמורים ככה להסתכל על המדינה, על האומה, על הדגל, ולהבין שמה שהנביא יחזקאל אומר, אחרי העצמות והעור והגידים ורוח הם בכם, ומעבר רוחות בואי הרוח, הנה, זה זה, ככה זה נראה. אנחנו הולכים במקומות הצילים האלה, העמוקים האלה, המחשבות האלה, לא להתפתות לכל מיני שירים בכיכר שמנמיכים את הרוח. זה לא יום של בכי, זה יום של... זה בסדר כמו כל מיני שירים כאלה שיוצרים ככה איזשהו מחשבות. חבל שדווקא בימים האלה זה השירים הכי יפים, אבל לרומם את המבט. לרומם את המבט, הכוונה, אנחנו כאן, אנחנו מלאים בעוצמות, ואנחנו לא נופלים, אנחנו חזקים, האומה חזקה, החיילים חזקים, התורה חזקה, נצח ישראל חוזר הביתה, כך להסתכל, כך למלמל, כך להיכנס בעזרת השם ליום העצמאות. בהתחלה, באמת הבניין החומרי הוא הראשון, מה שנקרא ציונות חילונית, הגוף הבריא, חייב להיות בריא, כחומה גבורה ועושר, כמו שאמרנו, ואחר כך בורא הרוח. שם אנחנו נמצאים. בדור שלנו אנחנו יכולים יותר ויותר להבין ולהיכנס פנימה אל ההיכל הקדוש הזה. להבין שמדינת ישראל היא לא רק מדינה כדי שלעם ישראל יפסיק להיות קשה בגלות, לא מקלט לעם היהודי חלילה. מדינת ישראל, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, לא רק שיש מדינה, וואו, מה זה, עכשיו כבר הפסיקו להציק לנו. לא. אלא, כותב הרב קוק, מקור 10, גאולתנו, היא תמיד מכוונת לא רק להיגאל מתוך מצרים, לא רק הפסיקה הגלות, לא רק שהפסיקו הפוגרומים, חזרנו הביתה ואנחנו הולכים ומזדקפים, ואנחנו מתנערים מהעפר, ואנחנו רוצים לקדש את שמך בעולם, אנחנו רוצים להמשיך לכתוב את התנ"ך ולחיות אותו. לא רק להיגאל מתוך מצרים, לא רק להתרפות ממכות ולהינצל ממדבים, ממחלות, לא רק לצאת מסגרות העוני מחשיקי עיוורון, לא השקיקה השלילית לבדה מדכאת את הנפש ואינה נותנת סיפוק לחיים. היינו מדינה ולא רק קשה בחוץ. לא בשביל כך יצרם יוצר כל הטוב אמיתי והר רחום לכל כל חסד. רק איננו שואפים להיות מלאים גדלות, עושר גדול בנשמה, חיים רעננים מלאים זוהרה בכל פינות שאנו פונים, עדן ועוד עונג נשוא בכל נשימה שאנו נושמים. אליך, רק אליך השם, רק לקודלך את ראש אוכלי ואצפה, לארץ ישראל אינו רגיל, ולגאולנו מייחלים, לפתות נשמה אנו רוגים, לא להינצל בכבדי הגלות ולא להימלט מכאובי מחרובי המלבלים, אלא לחזור הביתה ולהיות גדולים, לחזור הביתה גור אריה יהודה, לחזור הביתה לא רק להינצל, אלא לבנות את עצמנו חומרית ורוחנית ולבשר בשורות לעולם, לקדש את שמך בעולם, למען שמי אשר חיללתם בגויים, חילול השם שהאומה נמצאת בגלות, איפה אלוהים? איפה ריבונו של עולם? איפה אלוהים שאתם מדברים עליו? כבר לא קיים כאן, זה נקרא חילול השם. אתם עדיי, אומר הנביא ישעיה, ואני אל. אומרים חז"ל, אם אין עדים, חס ושלום, אין אל. איפה הוא? הוא לא קיים כאן. חזרנו הביתה, אנחנו לא רק פונים את עצמנו, אנחנו בעזרת השם הולכים לבשר בשורות לכל העולם כולו. לא סיימנו, כי אנחנו בדרך לירושלים. בדרך להוציא את כל הגודל, את כל הקודש, את כל המתיקות, את כל הטוב של הנשמות שלנו, ולהעיר לכל העולם כולו. לא רק לשמור על עצמנו כמה היה כואב בגלות, ודאי, נכון. אלא אנחנו רוצים לדבר, להחזיק את המיקרופון, לא הזה, של העולם, ולהגיד דברים גדולים לעולם. שיפסיקו השקרים, ויפסיקו העיוותים בכל העולם, והמלחמות, שפיכות הדמים, נקדש את שמך בעולם. כדי שנוכל לקדש את שמך בעולם, כולנו צריכים להיות פה, בארץ. אנחנו מתפללים על קיבוץ גלויות. אנחנו מתפללים על זה שהמשך עוצמות חומריות ורוחניות לעם ישראל. כל הזמן הגאולה הולכת ונמשכת, מתקדמת עוד ועוד ועוד. אנחנו מתרגלים להגיד תודה על מה שיש ורוצים עוד. תמיד זה ככה, קדוש ברוך הוא תודה על מה שיש. תן לי עוד. אבל אנחנו אומרים תודה ומספיק. תגיד לי תודה, ואנחנו רוצים עוד. ואז מגיע יום העצמאות ששם אנחנו יודעים, אומרים תודה לריבונו של עולם, שזכינו להיות בני האומה האלה. שתיים, זכינו להיות בדור הזה. כמו שאומרת הגמרא, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, חיכו, ציפו כל הדורות, ואנחנו הולכים כאן, אנחנו חיים כאן, אנחנו חולמים וקמים ומצליחים ומקימים את עצמנו ומקימים את התורה ומקימים משפחות ויש בזר בשמות הרבה שמחות וחופות וילדים שנולדים ואנחנו מתגעגעים לבית המקדש ורוצים דורשים את קרבתך אנחנו יודעים להגיד תודה, אנחנו רוצים עוד אשרינו שזכינו לבלט בדור הזה של חס ושלום לא מובן מאליו ודבר שלישי, טוב, הקדוש ברוך הוא עכשיו, מה אתה רוצה ממני? ברור את הפרטי. הקדוש ברוך הוא בסוף שואל כל אדם ואדם, אומר את הגמרא, האם ציפית לישוע? תודה רבה על המדינה, על היום הזה. תן לי לדייק את התפקיד שלי. כל נשמה, הקדוש ברוך הוא שואל אותה, האם ציפית לישוע? האם פעלת עם אל? היינו ביחד? הולדתי אותך נשמה מדויק, במשפחה הזאת, השכחה פרטית. בתקופה הזאת, זה כנראה זה מתאים לנו. אנחנו מתפללים, מנצלים את הרגעים האלה, את הימים האלה, גם להיות יותר מדויקים. תן לי לדייק, להבין מה התפקיד שלי. זה לא רק תודה רבה על העבר ועל ההווה, על הכלל, אלא מתוך זה גם כן, הרי הולדת אותי בדור הזה. תן לי לגלות מה רצית ממני. מה אני, איך אני, שותף עם אל, וכל מה שקורה. זה העלה שלנו, זה ההודעה שלנו, זו השמחה שלנו, מתוך ההרצה שלנו, והיראה, והליכה ביום הבא עלינו לטובה, יום הזיכרון, אנחנו לא רק נזכרים, באים, תמיד זה בעם ישראל, אנחנו באים לפני מי שנפטר, בטח ביום הזה, כי רצינו להגיד שאנחנו לא שוכחים אתכם, חלילה. עם ישראל, כשהוא מדבר על הזכרה, על יום זיכרון, הכוונה, הנצחה. אנחנו אוחזים בשיפולכם, בשיפולי קדימתכם, במידות ובמדים, בנשמה, גם אולי לא הכרתם אותה, ולא ידעתם מה קורה כאן. אנחנו הולכים אחריכם, גם ברובד הפרטי, ובטח ביום כזה. יום של הנצחה. ככה באמת יש אחיזה בנצח, בגודל, ומתוך רעדה אנחנו מגיעים באמת להודות לריבונו של עולם, על ניסיך ועל נפלאותיך, על ניסיך שבכל יום עמנו, על הניסים של כמה מתאים מדינת ישראל, ומתוך זה גם כן להבין מה שאמרנו, מה התפקיד שלנו, כל אחד ואחת בעזרת השם, על גאולתנו, על פדות נפשנו. נזכה לגאולה שלמה בכל הרבדים, חומר.